טוב, אנחנו נתחיל במוצאי תשעה באב, עדיין הוא לא בא. עדיין לא זכינו שניגאל היום. אבל בתפילת ערבית אמרנו, בצמח דוד עבדך אומר את עצמיח, אמרנו בירושלים מלכה ברחמים תשוב, וגם אמרנו שמע קולנו. יש הרבה עניינים להביא מדוע אנחנו לא זוכים לראות עדיין בהתגלות ממש את ביאת משיח כנו. אז כנראה שאו שאין לנו עיניים, או שעדיין, מסיבות שלא ידועות לנו, אנחנו צריכים להמתין לזמן יותר טוב, זמן הראוי יותר לביאתו של משיח. אבל אסור לנו לאבד את התקווה, ורק לומר לקדוש ברוך הוא שאם זה ימשיך ככה, אנחנו יום אחד נעשה מה שרבי רצה לעשות ואנחנו נעקור את אישה באב, וזהו, לא נתייחס אל הדיוטה. כלומר, דיברנו על זה בשיעור בשבוע שעבר, שרבי רצה לעקור את אישה באב. כלומר, רמה עמידה את זה, שרבי יהודה הנשיא, זה היה עוד לפני שאנחנו היום פוסקים להלכה שאם יש אישה באב, שחל בשבת, דוחים אותו. או מקדים, סליחה, מקדימים. ובזמנם לא היה דבר כזה. ונפל תשעה באב בשבת, אבל תשעה באב לא דוחה שבת, כי רק לגבי יום הכיפורים כתוב בעצם היום הזה, כי ביום הזה, אז יום כיפור דוחה שבת, שאר תעניות לא דוחות שבת, דוחים את התענית. אמר רבי, יש כלל ידוע שאם ישראל שומרים שתי שבתות, אז נגלים מיד. אמר רגע, אמרנו בתשעה באב מטענים חמישה עינויים כמו ביום כיפור. אז הנה יש לנו כבר שבת אחת, כי ביום כיפור כתוב שבת שבתון, זה שבת, וחל ביום שבת, הנה שתי שבתות. אז אנחנו אמנם בשבת, ואנחנו אוכלים ושותים, כי דחינו את תשעה באב, אבל מה יעשה זה זמן של תשעה באב. אז נבטל את תשעה באב ושלום על ישראל. טוב, שבוע שבוע שקצת הסברנו מדוע זה לא יסתייע, כי לא היה הזמן באמת הראוי לגאולה, כי זה היה קצת אחרי החורבן, שתי דורות אחרי החורבן. ולכן רבי לא הצליח למייסל, נתנו לו משמיים לעקור את אישה באב ולבטל אותו וזהו. אבל אנחנו כבר נמצאים הרבה מאוד זמן אחרי. צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה תמשיך לנסות אותנו בעניין הזה, כשנמצאים לחכות לבית המקדש, אנחנו נעקור לך את אישה באב. וזהו זה. ואנחנו נעקור, לא נתייחס אליו, יהיה יום רגיל. אנחנו נכפה מה שנקרא התעוררות מלמטה. אנחנו נכפה שזה יהיה יום רגיל. ושלום על ישראל, לא צומו ולא כלום. נו, שיהיו איתי עוד כמה אנשים גדולים שיסכימו, ואנחנו עושים בית דין ומסירים את אישה באב מעלינו. אולי אז הקדוש ברוך הוא יראה, נו, הם כבר לא מתאמין, אז אפשר להביא את משיח צדקנו שיבוא ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו. בכל מקרה, אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. השיעור שלנו לצערנו הרב, עדיין בתוך המלחמה, המלחמה שנגזרה עלינו, נכפתה עלינו, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, בסדר גדול, אנחנו לא מבינים מה קורה, אבל כן נשפך דם יהודי, דם רב, שהשיעור הזה יהיה באמת ליהוד נשמת הקדושים הללו, שנהרגו היום האזרחים והחיילים, ויהי רצון באמת שכבר בילה מוות הנצח ונפסיק כבר לספור את הכאב ונתחיל לשמוח. שמחנו כי ימות עמיתנו שנות ראינו רעה, ככה אנחנו עובדים של הקדוש ברוך. אנחנו נמצאים אחרי תשעה באב, אנחנו פה היום יושבים מול תשעה באב, כל הכבוד לזריזות, למרות שצריך לאכול קצת ולשתות, כבר באים ללימוד תורה, זה סימן טוב. יש עניין במגילת איכה, שהגמרא, סליחה, שהנביא ירמיה אומר, איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. שרתי למדינות. אחר כך שם המשיר אומר, בחור תזכה ודמעתה על לחייה. כך כתוב בפסוק. מסבירים בחסידות, בחור תזכה ודמעתה על לחייה, רומז ללימוד תורה שאינו באמת. אפילו שיושבים ולומדים, אז יש אנשים שלומדים כדי שיהיו ברי אחי, ברי סמכה, שידעו את כל הכללים והחוקים והפרטים, ואז אם יהיה להם איזה דין ודברים בבית דין נגד מישהו, אז יוכלו להביא לו ראיות מהתורה שבכתב, מהתורה שבעל פה. זה לא לימוד לשמה. וגם אלה שכבר לומדים לשמה, הם לא לומדים אותה בשמחה. וזה אומרים מתוך הפסוק, והם בוכים, הם רואים שזה לא הולך, כי אנחנו יודעים שתואמי החיים זכו, יש להם סתם חיים, לא זכו חמדי שלום הפוך. ככה הגמרא אומרת, בברכות, אם מי שלומד תורה נשמע לשם התורה, בשמחה, כמו שצריך, אז הוא זכה ונעשית לו סתם חיים, אם לא, נעשית לו סתם המוות. אז אדם רואה שהוא לומד ולומד ולומד, ואין לו ברכה, והוא לא שמח מזה, הוא בוכה, הוא לא מבין למה. אבל אומר הנביא, רבותיי, זה שהוא בוכה, איפה הדמעות? על לחייה, על הלחי בחוץ. גם פה זה בחיצוניות. זה לא נכנס לימה. יש לנו שני פסוקים בתנ"ך שיש להם את המילה איכה. שני מקומות. אחד, איכה אצלנו במגילת איכה, והשני, זה בבראשית, כאשר האדם הראשון חוטא בעת הדעת, הוא מתחבא, אמרו לה הקודש ברוך הוא, אייקה. אייקה, רגע. כן, איכה אוכל לסת, מה לעשות? כן, תראה. איכה אוכל סת, מסעכם ותוככם, דיברנו על זה בשבוע שעבר. זה אותו דבר. אותו רעיון. שהקודש ברוך הוא מחפש, האדם אומר לו, איפה אתה? ואז אם האדם לא מבין שהקודש ברוך הוא נושא עליו את צרותיהם של בני האדם, הוא מרחם וכונן, אז יש לו אחר כך איכה ישבה בדעת. אדם אחר כך יושב ובוכה, צריך לדעת לחבר בין הדברים. לחבר בין האיכה הראשון, היקם, זה אותיות איכה, ובין איכה ישבה בדעת, שכל עניינם, כל עניינם, זה מה שאמר פה ודוד, באמת נכון, איכה אשא מסעכם ותורככם. זה אומר אומנם משה רבינו, אבל ידוע כבר דברי חז"ל ששכינה מדברת מתוך גרונו. אז משה רבינו הוא רק מדבר מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אומר הקדוש ברוך הוא דרך משה רבינו, איכה אוכל מסעכם ותורככם. שבתכם, חגיכם, היו עליי לטורח. כי לא עושים את הדברים כמו שצריך, כך מסבירים. אלא, רבותיי, אנחנו יודעים שבחסידות אין דבר כזה. יש אמנם להגיד את הדברים, אבל שימו לב, אם האדם יודע לקחת את האיכה הזה ולומר, היי, איפה? חה, כה, איפה השכינה? אז הכל מתהפך לטובה. כלומר, האדם יכול להיות במצב של לקחת את האיכה הזה, את הבכי הזה, את היגון הזה, וברגע אחד להגיד, היי, איפה? א' ו-י' זה מלשון איפה? היי, הבל אחיך, אומר הקדוש ברוך הוא, איפה? חפה, אנחנו יודעים שזה כה אמר השם, כה זה שכינה. חד, יגיד, אי, כה, איפה? השכינה, וממילא משתנה הכל לטובה, ומצרה מתהפך לרצה, ומנגע מתהפך לעונג. יהיה רצון באמת שנצליח לעשות את השינויים האלה ולהזיז את האותיות, להזיז אותיות זה קצת עבודה. אתם יודעים, בספר יצירה כתוב שכל אות בפני עצמה היא עומדת, אבל שתי אותיות בונות בית. כבר מילה. שתי אותיות זה מילה. את, בו, לך, גש. יש לזה משמעות. למשל, אנחנו יודעים שאם אדם כותב אות אחת, שאין לה שום משמעות בלכות שבת, אז אנחנו, אבל מי שכותב שתי אותיות, זהו. זה כבר כותב בשבת. עבר על איסור דאורייתא. לכן, להזיז את האותיות זה קצת עבודה, כי זה בית שלם להזיז, אבל זה צריך להיות בפנים. בתוך הרגש, בתוך הלב, בתוך העשייה, במחשבה, ואז ממילא נזכה למה שאנחנו מדבר היום. ועכשיו בהתחנן, היא גם פרשת נחמו. נחמו נחמו מי יאמר אלוהיכם. דברו על לב ירושלים. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל שלא רוצה להתנחם. אחרי החורבן, כך כתוב במדרש, שברוך הוא בשולח לנחם אותה והיא לא רוצה. אומר לה, נחמו נחמו בכפליים. כדי לשכנע, הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, פונה לנביאים, פונה לעבוד, פונה לעולם, פונה לערים, פונה לכל הבריאה, תלכו לנחם את ביתי, תלכו לנחם אותה, דברו עליה עליבה. היא לקטה ותנחם בפעמיים, בכפליים. איך קשור העניין הזה, שפרשת ויתחנן, שאנחנו יודעים שזה תפילתו של משה רבנו, תף קוף תתבר תפילות, 515 תפילות, משה רבנו מתפלל ולא נענה. רבותיי, משה רבנו לא מקבל תשובה ל-515 תפילות שהוא מתפלל על עצמו, וכשהוא מתפלל על אחותו, אל נער רפא נעלה, שש מילים, הוא מקבל תשובה מיידית. כאשר הוא פונה לקדוש ברוך הוא באין ספור מקרים מבקש על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עונה לו מיד. וכשפה הוא מתפלל כל כך הרבה, למה הוא לא מקבל תשובה? טוב, יש הרבה עניינים בזה. אחד, שאדם בורא לחשוב לרגע שאם הוא יתפלל כבר מגיע לו. יש אנשים שאומרים, נו, עכשיו יש לו איזה עניין, הולך למינכן, מכוון טוב, הולך למייר ושחרי, מכוון טוב, אומר, זהו, עשיתי עכשיו, חצי צ'ק לבנק, צריך להיות יתרת זכות, אז צריך לקבל. אומרים לך, משה רבינו, 515 תפילות לא קיבלו אותו, אז התפילות שלו נשמרות. נשמרות למתי? אנחנו יודעים שבגאולה משה רבינו יגיע לילד ישראל. אבל ראיתי בור תפה מאוד, ואני רוצה להגיד אותו פה ככה שנבין עוד דבר. משה רבינו היה כלל נשמות ישראל. חזר אומרים בגמרא, שמשה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, והיה בונה, חי, ובונה את בית המקדש, והוא נכנס מיד לבונה את המקדש, חז לשבל בני ישראל לא היו חוטאים, ואנחנו יודעים שהם חטאו, חז ושלום לא עלינו, אי אפשר היה להרוס את בית המקדש. אי אפשר היה, כי משה רבינו זה שבנה אותו. הוא היה חייב להישאר עומד. אז הקדוש ברוך הוא היה מוציא את חמתו על מי? על עם ישראל חלילה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא אומר לו משל, המדרש מביא משל, משל לרועה צאן, שראה את צאן המלך. היה בחוץ במדבר עם הצאן של המלך, באו זה והם טרפו לו חלק מהצאן. הוא הצליח להציל מה שהציל, רצה לחזור בחזרה לארץ, לארמון. אמר לו המלך, סליחה, אתה לא נכנס לפה. שאיר, וכאן שאתה רוצה, פה לא. מה, יגידו, שאתה גרמת, אתה לא השגרת כמו שצריך, והצון שם במדבר נשחט, נטרף, ואתה נכנס פה והכל רגיל? לא, אתה נשאר איתם. כך אומר המדרש. מה הרעיון בזה? הרעיון בזה שמנהיג שמוציא את עם ישראל ממצרים, במעשה כשהוא עומד בעבר הירדן המזרחי להיכנס לארץ, לא נשאר איתו אף אחד משם חוץ מכלב ויהושע. וכולם מתו במדבר. כל הדור יוצא מצרים שמשה רבנו מוציא, המנהיג מוציא, מתו במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא יאה ולא ראוי שאתה כולם תשאיר שם במדבר ואתה תיכנס, תישאר איתם. זה מנהיג. מנהיג נשאר עם העם שלו, עם מי שהוא מוציא, כל דבר, גם בחיים וגם לאחר מכן. לכן, הסיבה העמוקה הפנימית יותר שמשה רבינו לא נכנס כדי שחד לשלום לא תבוא כליה על עם ישראל, על האנשים. ולכן כשזה קורה ולא משה רבינו בונה את המקדש, הקדוש ברוך הוא מחלה חמתו בעצים ואבנים. בבית, במבנה אבן. אבל שכינה לא הייתה שם, אש לא הייתה שם, קדושה כבר לא הייתה שם. בבית המקדש, בני החורבן. כשהחריב נבוכדנצר, נבוזרדן, שם רשעים הרכב את המקדש, יצא בת קול ואמרה, בית חרוב החרבת, לא עשית כלום, כבר לא היה פה שום דבר. פעם אמר אני, חרבת בית, נו. הגרוע אצל גיבור אתה. תסתכלו, אם הייתה פה שכינה, לא הייתה מסוגל לעשות כלום. לא הייתה מסוגל להתקרב לתוך הבניין הזה. אבל היא סלקה השכינה, אז זה סתם מבנה, בסדר. אנחנו הפסדנו את הסלקות השכינה, ולכן גם הפסדנו את הבית. אבל אם היה שכינה בפנים, לא היה חורבן, אז מה היינו עשינו? את העם. היה בקליה על העם. ואמרו לו, בית חרוב החרבת, בית צרוב שרפת, סתם אבנים. לכן כשאנחנו רואים את העניין של בית חנן, אנחנו מבינים שתפילותיו של משה רבנו נענות לאחר זמן. הם לא נענות עכשיו כי מסיבות עמוקות של הקדוש ברוך הוא, מתוך ראייה שיש לקדוש ברוך הוא שהיא ראייה נצחית, העדיף שמשה רבנו הוא זה שישאר במדבר ולא ייכנס, מאשר עם ישראל, חז ושלום, תבוא מהרה על שונאים של ישראל. ולכן הוא מת במדבר. אבל בפרשה שלנו אנחנו רואים שמשה רבנו אומר לעם ישראל, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ובואו נראה, צריך להבין, מדוע נסמכו הפסוק שאנחנו נאמר עכשיו, עיניכם הרואות, פסוק לפני זה, את אשר עשה השם בבעל פאו, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאו ישמידו השם אלוהיך מקרבך. זה פסוק ג'. פסוק ג' כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. מה הקשר בשני הפסוקים? לכאורה ופשוט, יש את זה. כלומר, יש היגיון. אומרים, תראו, כל מי שדבק בעבודה זרה, מת. מי שדבק בקדוש ברוך הוא חי. ובפשטות. האדמו"ר זצ"ל אמר, שלפני שאנחנו נאמר את הדברים שהם כל כך פשוטים, אנחנו צריכים להסתכל על הגמרא. הגמרא בסוכה אומרת, שכל אדם שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כך אומרת הגמרא. אדם גדול, יצרו גדול. ובפשטות, למה זה כך? מכיוון שהאדם גדול הוא, הרי יש לו כוחות גדולים, לא? הוא אדם גדול. אז אם יש לו כוחות גדולים, לכאורה, יש בידו להכניע את היצר בקלות. ואז, אם הוא אדם גדול והיצר שלו הוא יצר קטן, אז ממילא משקל הבחירה החופשית שלו לוקה וחסר, אין לו בחירה חופשית. ולכן, על מנת שיווצר מצב שיוכל לעמוד ונגד היצר הרע, ולעמוד בזכות במלחמה הזו, גם הוא מקבל כוחות גדולים יותר, היצר. לכן כל מי שגדול, יצרו גדול ממנו. כלומר, אתה גיבור, אני גיבור, אתה חלש, אני חלש. מכאן מודעה גדולה, לא ראית, שיש גם יצר החלש. כלומר, בדברים שאדם יודע שהוא חלש בהם, שם יש לו גם יצר החלש. כי הוא לא מתגרב, הוא יודע שצריך להיות מאוזן. אם אין איזון, אז אין בחירה. ועל מנת שתהיה בחירה חופשית, הכוחות צריכים להיות שווים. כבר דיברנו על זה בעבר, כך כותב גם הרב דסלר במכתב מאליהו, אם יש הבדל אפילו קטן לצד כזה או לצד כזה, אין בחירה. כי צד אחד נוטה יותר, אז באופן טבעי אתה תצא לצד הזה. לכן, עוד פעם, הבחירה החופשית, מתי היא קיימת? רק כאשר שני הכוחות שווים, והאדם מחליט לאן הוא מושך, האם לכאן או לכאן. אבל אם הנטייה היא זהה, היא לא זהה, אם זה יותר לשלילי, אז כבר הוא לא בוחר, כי באופן אוטומטי הולך לשלילי. אם זה לחיובי, באופן אוטומטי הולך לחיובי. אז אין בחירה. נכון. לכן, אנחנו אומרים, מה זה, שחז"ל מדמים את יצר הרע, כשמראים אותו לצדיקים ולרשעים, אומרים חז"ל, שלרשעים זה נראה כמו הר, סליחה, כמו חוץ הערה, ולרשעים, לצדיקים, כמו הר. למה? מה העניין? עכשיו אנחנו יכולים להבין את העניין. לרשעים, היצרה שלהם, סדר כזה קטן. כי הם בכל מקרה, נטייתם, זה כל מה שהוא אומר, הוא מממן. בסדר, אז בחר, עכשיו גמרנו, בקלות, זה כזה דק. אבל הצדיקים, שכל פעם נלחמים לו בכל הכוחות שלהם, כתוב, בוא נע, זה הר, כי זה חוץ הערה ועוד חוץ הערה ועוד חוץ הערה ועוד חוץ הערה ומזפים, מסביב, זה נהיה הרבה. לפי זה אומר האדמו"ר, אנו רואים שהבחירה החופשית של אדם גדול היא זהה לזה של אדם פשוט. כי אדם פשוט לפי המידה שלו, אדם גדול לפי המידה שלו. כי הגם שכוחו של אדם גדול רב הוא, הרי כנגדו יש יצר גדול באותה מידה, ומלחמת היצר שווה לכל אדם. אך מצד האמת, מצד האמת, לא כך פני הדברים. כי מדברי חז"ל למדנו שאדם גדול עומד בפני מערכה גדולה יותר במלחמה ביצר. למה? הרבה מעבר לאדם פשוט. כי היצר הרי רוצה להכשיל אותו, יש לו מגמה להכשיל אותו, לנסות אותו יותר ויותר. כי ככל שהוא מתגבר יותר, הרי אנחנו יודעים שזה כוחות של טומאה מול כוחות של קדושה, אז ממילא הוא נלחם פה מלחמת הישרדות. וככל שאדם גדול יותר, סכנתה מרובה יותר. של מה? של הבחירה החופשית. וזה על פי מה שביארו רבותינו ז"ל בגמרא על הפסוק. יש פסוק ביואל שאומר, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, בכוונה ליצר הרע, והנחתי אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, בואו נשים לזה מילים, וסופו אל הים האחרון. ועלה באשו, הריח, ותר סכנתו כי הגדיל הסוף. כך אומר הפסוק ביואל. הגמרא מתרדת שם ואומרת, מה זה הצפוני? יצר הרע. שצפון ומתחבא בליבו של האדם. ועלה בואשו וטל תחלתו הריח המסליח של המגררים שהוא גורם, בעבור שמניח את אומות העולם ומתגרה בבני אל חי. וזה מה שנאמר כי הגדיל הסוף. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בסופו של דבר שיגיע הזמן להיפטר מצד הרע, כמו שדיברנו בעבר, של היצר הרע, החשבון שלו יהיה על זה שמעצם תפקידו באמת הוא היה צריך ממונה על מי? על אומות העולם. את ישראל תניח להם, זה לא עניינך, מה אתה מתגרה בהם? גם ככה יש מספיק עניונים שאדם צריך לבחור ומתנסה. אתה בא עוד יותר, כי הגדיל לעשות יותר ממה זה צריך. לכן אומר הקדוש ברוך הוא שכשנקם הקדוש ברוך הוא בצד הרע הזה של יצר הרע, הסרחון הגדול שיצא מאותו טיפול של הקדוש ברוך הוא בו יהיה גדול מאוד. למה? כי הוא הגדיל לעשות. הוא עשה את המלאכה יותר ממה שמותר עליו. אנחנו רואים דוגמה לעניין הזה אצל איוב, שזה לא הולך, כן, הוא רואה את איוב, היצר הרע, הוא המלאך המוות, הוא השמטט, כן, הוא רואה את זה, אומר, מה, לא, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש אחד כזה? אז הוא הולך ומתגרה, הולך בכוונה, הוא אומר, מה אתה רוצה לנהל אותו? אז לא עוזר אותו בשקט, לא, לא, אני לא עוזר אותו בשקט, איך אפשר לעזור דבר כזה בשקט? אבל זה בא ומשלם הצד הרע של היצר הרע. אומר האדמו"ר, הוא ממשיך עליו מביא להגברה ואומר כך. היה סיפור עם אביי. אביי היה המורה, כמו שאנחנו יודעים. ואחד מדברים שמאוד הקפיד עליהם זה היה עניינים של להרחיק אנשים מעבירה. כמה שאפשר. אז מה מספר סיפור? אנחנו רואים אותו בפנים. שהיה פעם באיזה מקום, כנראה איזה, איך קוראים לזה? קרצ'מה, בית מלון, הקצניה, בדרך. והוא ראה שיש שם גבר, יש שם גם אישה, ומדברים, ומתכננים שמחר יום הם הולכים באותו כיוון, אז הם הולכו ביחד. הוא שמע את זה, אמר, אוי ואבוי, הם הולכו בדרך לבד, לכתדה יבואו לידי עבירה. אני לא נותן להם לעבור עבירה, אני מצטרף. למרות שזה היה בכיוון שלו, בכלל לא בתכלית שלו, הוא רוצה להחליט אותם מהעבירה. בואו נראה מה קורה, אמר את הגמרא כאן. אמר אביי, ותן מזה רחמים יותר מכולם, כאחד אביי, יתר רע מתגרה בתלמידי רחמים יותר מכולם. הוא חכם ממעשה שקרה לי. מה קרה לי, ואני פה קורא במילים מתורגמות. ששמע אדם אחד שאמר לי, אישה אחת, נקדים ונלך בדרך. אביי אמר בליבו, אלך אל אבותם, וזה כך הפריש אותם מאיסור שמתכננים לעבור. וחלה. והלך אחריהם שלוש פרסאות, 13.5 קילומטר. הולך אחריהם עד שהם הגיעו ליעד. והוא הלך לא איתם, אלא הוא הלך, היה אגם שם, היו קני סוף, והוא הלך בתוך הקנים, עשה רעש כל הזמן. הוא הלך במקום קני הסוף, והם היו הולכים בדרך בשביל, והוא היה מסתכל כל הזמן וראה שלא עשו שום דבר רע. באמת, לא היה שום כוון רע. כשהם הגיעו למקום שרצו, נפרדו אחד מהשני, אז אמרו, נו, הייתה דרכנו רחוקה וחברתנו נעימה. כלומר, היה נחמד ללכת ביחד, כל הלכת לבד, כל הלכת. אז אנחנו ביחד, הכל היה בסדר, לא היה לנו שום כוונה אפילו, לא חשבנו על זרה דרה. כלומר, היה נחמד, נעים מאוד, להתראות בעצמה. אמר אביי, אם אני הייתי בעצמי איתה, עם האישה הזו לבד, במצב הזה, לא הייתי יכול להעמיד את עצמי להתאפק מלאכתו. להתאפק מלאכתו. ללכת כל כך הרבה דרך, 13.5 קילומטר, זה קצת יותר משעה, לבד עם אישה בדרך, אמר אביי על עצמו, אני לא מתאפק. אז מכאן הוא אמר, הנה אתם רואים, בתלמידי רחמים, הגירוי יותר גדול. כיוון שכך ראה אביי בעצמו חיסרון גדול, כך מספר את הגמרא, היה מצער את עצמו. עד שבא זקן אחד ואמר לו, היי, אביי, מה קורה לך? אם למדת, שכחת? הרי נאמר, כל הגדול מחברו, יצאו הגדול ממנו. לכן, אל תעזור, צריך להצטער. כי ככל גדולתך, גם יצריך הגדול. לכן, תרגע. העובדה שאתה לא עמדת בדבר הזה, לא היית צריך לעשות את זה, ברוך השם, אתה לא שייך בעניין. עניין זה אומר האדמו"ר, אנחנו לומדים גם מעונשו של יצר הרע שנאמר בו, ואת הצפוני הרחיק, והתעל צחנתו הריח שזה הרע שבו, וזה משום שהניח את אומות העולם מגרה בישראל, ובתלמידי חכמים יותר מכולם. והיות שההתגרות הזו מיוחדת, והיא איננה מתפקידו, ושליחותו של היצר להכשיל בני אדם, רק אינו נענש בשל היותו מקשה עליהם יותר ממה שנפל. עכשיו, מכאן נוכל להבין את מיכות הפסוקים. אנחנו אמרנו, עיניכם הרואות, כך אומרת הפרשה, את אשר עשה השם בבעל פאור. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוהיך מקרבך, ואתם מדליקים בהשם אלוהיכם, חיים ברוכם היום. זה על פי מה שאמרנו במדרש. רבותיי, יתר הרע, המדרש בראשית רבה נותן דוגמה יפה פייה. אומר המדרש, תגידו לי, מה עושה כלב? רעב, מסתובב, עובר ליד איזה מאפייה. יש ריח טוב, ריח של בצק, טרי, יש לחם טרי בחוץ, מה עושים הרי הרופים? מוציא מהתנור, שמים על הבסטה, מקדימה, נכון, כמובן של לחם, הכל טרי, הוא אוהב. מה עושה הכלב? הרי אם הוא יתנפל, יזרקו עליו אבנים. מה הוא עושה? הוא חכם. הוא מתיישב כך מרחוק. זה מנמנם. כזה, עושה מניים, משחק אותה, מה שנקרא, עייב. בשנייה אחת, שהאופה לא שם לב, הוא מזנק על הבסטה. מה קורה? כל הלחבים מפזרים על הרצפה. הוא כבר יש לו לחם אחד בפה, הוא בורח, ובנתה, אז שהוא מחזיר, הלך לחם אחד. אומר המדרש ככה, יצר רע. יצר רע, בא, מחכה בצד, ישת, הוא מחכה. שנייה אחת הוא שמת לב, טק, הוא חטף אותך, הפיל אותך, זהו. מפליף שתפס אותך. יש איזו אמירה מעניינת, שיצר רע, יש לו בעיה עם החסידים. יש לו בעיה עם חסידים, לא חסידים זה שיש להם שתיים מרגעת, לא. אלא חסידים, חסידים של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה שלו? שלא צלים, לא מתייחסים אליו. אבל מה הוא עושה להם? הוא מחפש להפעיל אותם בדבר אחד. זהו, ברגע שדבר זה דם, בצידו עכשיו הוא יכול לשים שטריימל, ללכת עם גרטל, הוא יכול לומר מה שהוא רוצה, הוא כבר גמר אותו, זהו, הוא כבר שלו. כן, זה הבעיה שלו עם החסידים. כל מה שהם לא מתייחסים אליו יש לו בעיה. אז הוא מנסה להפיל אותם, ואז הוא שיפיל אותם, עכשיו שיהיה חוסית, אבל זה חסיד שוטה. נאמר, הוא בידיים, שבוי. כמו הכלב פה עם הלחם. הוא כבר טבע את הלחם שלו, זהו. נתן דיס. ככה יצר הרע. לוחד את האדם בהרמומיות שלו, כי באמת, 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 אין בכוח של היצר הרע להילחם עם האדם. אין לו. ואני אומר פה דבר חידוש. חידוש גדול. רבותיי, האדמו"ר אומר דבר עצום. ליצר הרע אין רשות לכתחילה להכשיל את האדם. אין לו. זה לא תפקידו. תפקידו של יצר הרע זה להתעסק עם אומות העולם. האדם במעשיו מזמין אותו אליו. הכלב הזה נמצא בצד. אבל אם הכלב הזה יהיה על המשמר וישמרו על הכלב הזה, הוא לא יוכל להפיל כלום. הוא לא יעשה כלום. אבל אנחנו נרדמים בשמירה. אז הכלב נושך. אומר האדמו"ר, אלא כל כוחו הוא אך ורק בהערמה. וזה שהוא עושה את עצמו ישן, וזה שהוא מתנמנם, באותו פרי דמיון, ועבודתו והצלחתו היא כאותו כלב ממש, שמנסה להשיח את לב האדם מהשמירה על עצמו, ואז הוא מוריד אותו לבאר שם. ותראו מאיפה הוא לומד את זה. לכן אנחנו סומכים את הפסוקים, אומרת התורה. בעל פאור, רבותיי, העבודה של בעל פאור הייתה מגעילה, ביזיון, אדם צריך לעשות את הצרכים שלו על פסל, איזה מין גועל נפש, איזה מין ביזיון שאף שכל לא תופס. שכל זה פשוט לא תופס, שזה עבודה, זה עבודה קודש של פסל. לכן, זה היה בדיוק הפטנט שם של בעל טרור. זה היה בדיוק הפטנט כמו הכלב הזה, של היצר הרע. מה אומר? משום שאין אדם סובל את עבודה שכזאת, הוא בכל זאת הצליח היצר לדמות בליבם של אלה שאחרי הלכו אחרי בנות מדיין, כי זו מצווה, זה חוזי שויטה, שם הוא דבז אותה. זה מצווה, זה ביזיון רק לעניין הזה, בוא למנה אותו, אז אנחנו לאכול הרבה שיהיה הרבה סחורה. אנחנו נעשה לו נקמה בעליל הזה. ככה עובדים, נו באמת. זה סגנון עבודה, ככה מתקדשים, אחרי זה יש לכם, זה לא בצלחל. לא בצלחל האדם. וזה עושים שהם מבזים עבודה זרה, לא? ולא שמו לדבר, מה? אוקיי, אז אני אומר לך למה, אומר האד בעולם, כי הם חושבים שהם עושים בזה מצווה. הם מבזים, כי זה היה עבודה, כי זה עבודה מטורפת. כן, נו, זה באמת שאלה, אנחנו לא שואלים שאלות על עובדי עבודה זרה, כי זה דעת אין שם. דעת אין שם. יש בעבודה זרה שלושת הדברים. יש גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה הולך ביחד, זה חבילה אחת. אז מה אנחנו מתפלאים על שחיתות עוד יותר גרועה. והם, אותם אנשים שהלכו לבולדות מדיין, חשבו שהם עושים מצווה, הם היו חסידים. הכלב הזה ישן, נתן להם לחשוב שהם חסידים, הם הלכו ועשו את הצרה, את הצרכים שלהם, ועבדו לעבודה זרה. זהו זה. ואותו רגע זה נגמר. והדמיון הזה, שהם חשבו שזה הם עושים מצווה, זה הפיל אותם. ולכן אמר הכתוב מיד, ואתם מדביקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. רמז יש רמז יש בזה. זה מה שאירה עם יעקב אבינו, רבותיי. אתם זוכרים? יעקב אבינו כשהוא חוזר מלבן הרמאי, לבן הארמי, אותיות רמאי, הארמי, אותיות רמאי, כשהוא חוזר משם, והוא מחלק את המחנה הגדול שלו לשני מחנות, והוא שכח דברים, בצד השני, פחים קטנים, כמו שאומר רש"י, שבמונם של צדיקים יקר להם אפילו של דברים קטנים, הוא הולך, חוזר לעבור את מעבר יבוק, כדי להביא את אותם פחים קטנים, נאבק איתו מלאך, ויאבק ישימו עד עלות השחר. זה המלאך שרו של עשיו, הסמך מהם, אותם כוחות. והוא נאבק עם. נאבק איתו כל אותו הלילה. כשמגיע הבוקר, אומר לו המלאך, שלחני נא כי עלה השחר. אני אין מה לעשות, אני אומנם מלאך בעייתי, אבל למעלה אני אומר שאלה, כבר אני מלאך, אז נשכח. אני מלאך. כל שיקחה לי בברוך, אבל שם למעלה אני מלאך, צריך להגיד שירה, חכים לי במקהלה. אומר לו יעקב, לא על השלחך כי ברכתני. קודם כל תודה. תודה על מה שקיבלתי מאבא. זהו, הודעת בעל דין על הברכות, תודה שם שלי. יותר אין לנו ויכוח על הברכות. אתה שר. הוא היה השר של עשיו. אמר לו, תסכים איתי עכשיו, תחתוב, תביטרת על הברכות הסופית שאני קיבלתי מאבא. כן? זה אחד. אחר כך אומר לו, תגיד לי. אומר לו יעקב, וישאל יעקב, ויאמר, הגיד ענה שמך. תגיד, איך הוא אומר? אנחנו יודעים שהוא רצה בכוח השם שלו לבטל אותו לגמרי. והוא אומר, למה זה תשאל לשמי? למה אתה שואל איך הוא לך? כי יעקב אבינו רצה לדעת מה המהות של אותו מלאך. שרו של עשיו, יצר הרע, שמסתין על ישראל, וזו מתוך שמו. כי ידוע שמו של אדם או דבר זה המהות. השם שאתה נותן זה המהות. אם אני לא קורא עכשיו שום דבר כאן, אז מה זה? אני לא יודע איך להגדיר את זה. אין לו מהות, אין לו כלום. ברגע שאני מגדיר שם, אני תוחם למהות. לכן, התשובה של המלאך הייתה ללמד אותנו שכל כוחו ומהותו בא בלמה זה תשאל לשמי. זאת אומרת, שהמהות היא תמיד לסמד העיניים של האנשים שלא יחקרו אחריו ולא ישאלו אחריו. למה זה תשאל לשמי? מה אתה רוצה ממני? כן, אל תחקור אותי, אל תבדוק אותי. כי אם אתה תחקור ותבדוק, תראה שאני כלום מיק. אין לי מהות, אין לי כלום. אין לי שום דבר, זה הכל בגלל שאתה מגדיר אותי. האדם. אתה אומר שאני כזה, אז אני כזה. אומרים את זה היום בלשון שלנו, נבואה שמגשימה את עצמה. איפה עומדים את זה, אומר האדמו"ר? או תראו. שומעתי מהאדמו"ר זצ"ל, כי רמז המלאך ליעקב אבינו שמי שרוצה לנצחו, שלא יגדיר אותו בכלל ולא יקרא לו בשם, כי מהות של יצר הרע היא רק דמיון ואינה מציאות. עובדתית, איפה היתר נמצא? במחשבות, זה דמיון. זה בכלל לא אחד מולך. זה לא יודע מי שהוא לוחץ פה יד. אתה רואה בכלל איך הוא נראה. זה הכל בראש, הכל במחשבות. ולכן אין לו שום שייכות לשם. כי שם מורה על מהות ומציאות, מכיוון שהרע הוא דמיון, לא שייך לקרוא לו בשם. אל תקרא לו בשם. למה זה תשאל לשמי? אם לא תשאל לשמי, ביטלת אותי. תשאל לשמי, אני אבוא. לכן, לפי דברנו, ניתן לבאר מה שנאמר בספר קהלת. עד כאן ברור, יש ברור מה שהדברים. כי זה ככה, תכף נחזור לפסוקים שלנו. בספר קהלת יש פסוק שאומר, עיר קטנה, והאנשים במעט, ובא אליה מלך גדול ומסובב אותה, ובנה עליה מצודים, גדולים, ומצא בה איש מסכן חכם, בתוך אותה העיר, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. וככה פסוק אומר. חז"ל אמרו שזה משל למלחמת היתר. והפסוקים האלו מתבארים שמדובר על עיר קטנה שזה האדם, ואנשים במעט וכל הכוחות שלנו. ופתאום בא יתר הרע ושם עליה מצודים גדולים, והוא מלך גדול וכו' וכו', עד שבתור עובד זה חכם מסכן קטן כזה בעיר הזו שמציל אותה וזהו. אבל איך הוא הציל? לא כתוב. שום דבר לא כתוב. איך? תן לנו את הפטנט שלו, איך? תדבר, הוא מילט את העיר ההיא בחוכמתו, איך? לא כתוב. אין שום דבר, שום הסבר. למה? פשוט. אומר האדמו, בפסוקים האלה לא יתבהר איך מילט החכם את העיר ואיך הרס את המצודים הגדולים בחוכמה בלבד. למה? כשכל החוכמה של החכם הייתה, בדיוק מה שאמרנו עכשיו, איך לנצח את מי? מה? אין בכלל פה מלך, אין פה כלום, זה גורנית, מה, זה שפיות שלכם בראש. מה הדמיונות האלה? מה אתם פתאום חוזמים שיש פה איזה מלך? המלך לא מלך, המצודים לא מצודים, אז הוא גמר, והוא זה. אין כלום, אין ילד, לא קיים דבר כזה. זה דמיון שלך, זה המחשבות שלך. ולכן, הכל דמיון בלבד. וזה מה שאמרה התורה. בסמוך לדמיון עבודת בעל פאות, שהם חשבו שהם עושים מצווה, אבל זה היה בדיוק העבודה. כתוב, אתם מזיקים בהשם אלוהיכם, ואינכם שוגים בדמיונות שם, ומדוחי היצר, אלא מעמידים אתם את עצמכם כמלך, מוח, לב, ואחר כך כבד, ולא חד ושלום למח, שזה לב, לא מוח וכבד. הרגש לא הוא זה שמוביל. סרט תחשוב מה שאתה עושה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. תמשיל את המוח קודם, אמן, במלך. את המוח. ואז, ואינכם נוטים אחר הלב את אהבת הדמיון. חיים כולכם היום? בוודאי. משום שהיום ממש, כל יום ויום במלחמת היצר, מנוצחים אותה. ולכן, זה שרמזה לנו הגמרא במסכת קידוש. אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, להימלא הקודש ברוך הוא. אין יכול לו. שנאמר, אלוהים לא יעזבנו בידו. למה? ביותו דרג בקודש ברוך הוא ולא בדמיונות וכזבים. והעזראי, ההערה שאו מאיר רק אור הקודש ברוך הוא על הנפש האלוקית. לתת לה יתרון ושליטה על שכלות היתר והכסיל כיתרון האור מן החושך. ויש הבדל גדול, מי שיודע, וכולכם בתוכם בזה, כי אני יודע שלא פעם אחת, כל אחד מכם פה ניצח את היצר יותר מפעם אחת. ניצחון של היצר זה תאווה שרצית, אמרת, רגע, עוד פעם כאן, זה לא. והמשכת. רק התרגלנו גם לזה, שאנחנו מנצחים אותו, ואנחנו לא מבינים איזה עוצמה וגדלות יש באותו רגע. כי באותו רגע יש לך גילו של הקודש ברוך הוא, תכף נראה למה. כי הוא שידבק באמת. ומהי אותה אמת? חז"ל אומרים, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ומלא הקודש ברוך הוא, עוזרו היה נופל בידו. זו האמת. לדעת שאם לא צועדים על הגשר לבד, אנחנו לא לבד על הגשר, אלא הקודש ברוך הוא איתנו, והוא זה שתומך ועוזר לנו לעבור את הגשר. רצוף הניסיונות, הקשיים, המכשולים, שהיצר עורם בדרכנו אחד אחרי השני, כדי להפיל אותנו. אך אם מלא הקודש ברוך הוא היה נופל. כלומר, דה. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, ויש מי שעוזר, ויש מי שרוצה שנעבור את הגשר הזה בשלום. הקדוש ברוך הוא איתנו. הבחירה שלך היא, האם להיות בבעל פה או ללכת עם הקדוש ברוך הוא. או שאתה הולך בדמיונות ועושה שטויות, או שאתה מוכר בקדוש ברוך הוא, זה הבחירה החופשית. זה כבר שם אתה עומד בשני הפסוקים. לכן יש סליחות לשני הפסוקים. או שאתה נופל בפח של הכלב הזה, או שאתה בוחר בדרך השנייה, לכת ואתם מזרקים בהשם הדרכים. זה הרעיון המרכזי של הפרשה שלנו. תכף נראה, אני רוצה שתעברו רגע לדתיים, למה שאומר רבנו, יאכל הברכה בדבר הזה. אנחנו יודעים, פרשה שלנו, יש עוד פסוק שאומר, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, ואמור השם אליי, הקהל לי את עם ואשמעם, ואשמעם את דבריי, אשר ילמדו לי יראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדו. אומר הסבא הקדוש, כתוב באמור, בלי ור, היה צריך להיות כתוב באמור, בית א' ברש, כתוב בלי ור, למה? בכל התורה, והם שלושה מקומות, שיש באמור בכל התורה, באמור עם השם אלה, ומארצו יצאו, זה לצערנו בנבואות הזעם על הגלות. המקום השני, באמור אליי, כל היום היה אלוהיך שוב פעם, שבאים ומתלוננים שיש קצר בין קודש ברוך הוא לעם ישראל, והפעם שלנו, באמור, השם אליי יקל לי את העם והשמים בדבריי. ואומר הסבא, אני רוצה להגיד לכם משהו, יש אנשים, כך אומר הסבא, הוא מדבר מניסיון גדול, שזוכים לכל מיני הערות של קדושה בחייהם. הוא מאוד 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 יותר מפחד מהדברים הללו, מאוד משמירה על האדם. כי הוא פוחד מניסיון. שאדם יכול ליפול בצד השני כל כך במהירות מכזאת גדולה, שאם הוא לא נזהר, הוא בעל המקום. וזה עניין של לעבור ממצב למצב. כל כך דק. תלכו את השערה. לכן הוא אומר, כשתזכח עצמך, לבוא למדרגות קבלת התורה, כמו שהעידו על מרן הקדוש רבנו, חיות נפשנו, אור זורח, הארי הבעל שם טוב, שהיה לומד תורה עם התלמידים הקדושים, היה מלהד את אש סביבותיהם, ומתקבצים מלאכי השרת, והיו שומעים קולות וברקים באמירות, אנוכי השם אלוהיך מפי השם יתברך. זה ידוע, הוא פורסם הרבה. אומר הסבא, כשזוכים לזה, יכולים לעשות אותות ומופתים בארץ, בארץ ישראל, שיתגדל ויתקדש שמו יתברך, עד שיעידו הכל כי יש אלוהים בישראל. ואמור אליי, כך אומר הסבא, הקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי, זאת אומרת שיש פוטנציאל לשמוע דברי אלוקים חיים בכל אחד. אבל הוא ממשיך ואומר, ואשמיעם חסר יוד. והשמיעם היה צריך לכתוב ו' א' ש' מ' י' עין מ', כתוב לי. כתוב מ' עין מ', ניקוד של חיליק, אז אנחנו רואים מי. אבל אין. חסר י' והשמיעם. שאז זה אומר את זה בלשון רבים. אומר הסבא, כי היו, למה? פה זה לא היה לגרים אותם. פה זה היה להוכיח ולהראות את החיבור המיוחד, כי הם היו אחד. ואיכן שם העם, ואיכן ישראל נגד ההר, איש אחד בלב אחד. היו כאילו יחידה אחת, אחרי נאמר והשמיעם, אפשר לקרוא את זה בתורה, והשמיעם, בלי ניקוד. לכן, כי היו בלב אחד, כי איש אחד באחדות אחד. ולכן כתוב בפסוק, אשר ילמדון, ילמדון. אומר הסבא, וזה באותו פסוק, כי יש פה משמעות שהאדם צריך ללמד כל אחד ואחד את הרבים ואת בניו ובני חברו, כי בנים זה גם תלמידים. נחזור רגע עכשיו אלינו, אנחנו צריכים לדעת שמשמעות העלים האלה של אחרי החורבן, אנחנו נכנסים עכשיו לשבתות הנחמה, אנחנו אמורים להסתכל ולהיזהר בפני הכלב. הכלב הזה עכשיו עומד ומחכה לנו בפינה. צמנו, התעננו, בכינו, היינו בכנסת, היינו עושות בבית, במיטה, שהיינו בטל, כל אחד איפה שהוא היה, היה משנסה לירושלים, לכותל המערבי, כל אחד איפה עניינו. שמענו בחדשות את הצרות, הלב נקרא, גם בכינו אולי, אבל הנה לא קרה כלום. עומד הכלב הזה ואומר, עכשיו אני לא עושה. נו, עוד ניסיון אחד, ניסיון מהותי גדול. לא נגלה המקדש. בעין. בעינינו לא רעים. אבל בנינו עוד חורבה מחורבות ירושלים. כל פעם שאנחנו מתאבנים על בית המקדש, אנחנו בונים אותו. כי למה? אם היינו שוכחים להתאבל על בית המקדש, סימן שמהו? מבחינתנו, מת, לא קיים יותר. מצווה על המת שישתכח מן הלב. וזה שאנחנו כל שמה ושמה לא מבטרים, סימן שבית המקדש חי. הוא לא מת, הוא לא נגמר, לא השלמנו. והכלב הזה מחכה לראות האם אנחנו נגיד זהו וזה די. אין אמונה, רגע, אין אמונה, וזהו, מה שאמרנו, זה נכון, מה שאמרנו בהתחלה, שרצה רבי לעקור, זה אחרת, כי רבי בתור סמכותו כמלך ישראל, אז הוא מדברו של דוד היה מלך, אמנם נשיא, לא היה לו מלכות כי היו רומאים, אבל בגרו של מלך ודאי יש דבר כזה, כי גזירה של מלך בצר ודן, איך אומרים, מלכותה זה הרע כאין מלכותה, סליחה, מלכותה זה הרע כאין מלכותה, זה רקיע, מלך גוזר כאן, גוזרים שם. לכן, שרבי רצה לעשות את זה, כוונתו הייתה גם לגרום שבע שמיים יבטלו את זה. לא פה אנחנו נבטל את זה. אנחנו רוצים שפה נעשה ושם קודש ברוך הוא יקיים. והגזר עומר ויקום לך, זה מה שיהיה. לכן, רבי רצה לעקור. אנחנו לא רבי, אנחנו אפילו לא בני בניו, אולי כן. אבל חשוב שנדע, לא ליפול לשיניים של הכלב הזה. אנחנו לא זכינו בעינינו, בסדר, כולנו פה אנשים ככה כבר, שצמנו יותר מפעם אחת בתשעה באב, אנחנו לא בדיוק שנה אחרי הבר מצווה, כבר צמנו הרבה צומות של תשעה באב, אז מה? אז מה? מה שהיה, היה. אנחנו מקווים שלאבא לא נתר לסוף. אבל אנחנו לא נסיק לדרוש מהקב שברו להאמין שמשיח צדקנו יבוא. בעיתו ובזמנו. וזה דבר שהכלב מחכה שאנחנו נשבר. לכן בואו נסתכל שמסופר על הצדיק בלי סארס, אתם יודעים, היה קראו לה על שם אמא שלו. והוא היה רגיל לדבר על הרבי. כל רבי מראה, הוא נותנים תורה. הוא אומר שהם נותנים טיש, הם נותנים תורה. אז זה הוא אמר לחסידים שלו פעם, מה פירוש אומרים תורה? אז צריך להגיד, רשעה, זה מה? אלא צריך האדם להשגיח שכל העשיות שלו יהיו תורה. היה אומר שהוא בעצמו יהיה תורה. עד שילמדו בני האדם מההנהגות ומהתנועות והדבקות שלו ללא זיע. ועל מה הוא נעשה? כמו בחינת שמיים. שעל בחינת שמיים נאמר, אין עומר ואין דברים, וזה נשמע קולם. בכל הארץ יצא כבוד, יצא תבל מיליהם. לכן הרבז, שהם אומרים, אומרים תורה כי אין תורה. כלומר, ואתם הזקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, זה היום ממש. ואני רוצה לממליץ ומבקש ומתחנן, חשוב שתדעו, אין מהות ומציאות באמיתית ביצר בלי הדמיון שלנו, בלי הכוח שלנו, בלי שאנחנו מגדירים אותו ונותנים לו כוח. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהאדם הראשון. לפני שהאדם הראשון נתן שמות לכל הבריאה, אנחנו לא יודעים מה הם בכלל. לא היה. זה היה ולא היה. זה היה, אבל אז לא היה, לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו. מי יודע בכלל? וכשהקדוש ברוך הוא מביא אליו את כל החיות וכל הבהמות, כתוב שמה שהאדם נתן לו שם, הוא שמו. אז הוא צריך להיות מהות. אני לא חושב משהו, כי ביגרת אותו. אחד מהדברים שאנחנו מתקשים בתפילה, זה מה שאנחנו אומרים מחשבות זרות. המחשבות הזרות הן קיימות, נכון. אבל למה הן קיימות ככה בעוצמה? כי אנחנו מגדירים אותן כמחשבות זרות. אנחנו בעצמנו חושבים עליהן. אנחנו בעצמנו מגדירים אותם, אנחנו בעצמנו מזמינים אותם. אנחנו יודעים שמי שפותח את הדלת של הבית ולא שם שומר, אז הכל נכנס. אם אדם נועל את הדלת, או ששם שם שומר שבודה, אז לא הכל נכנס, רק מי שיש לו רשות נכנס. לכן צריכים לעשות תרגולים. התרגולים הוא להפסיק להגדיר דברים שליליים ככאלה, זה לא אומר ששם אני אוכל לאכול בלי לברך, לא. זה עשו מצד ההלכה. אבל התאווה לא לברך, זה אני צריך לבטל. כי ברגע שאני מגביל, אך לא בא לי לברך, זהו, נפלתי, זה המשיכה של הכלם. תתחיל להבין שהרבה מאוד מהמפלות שלנו והתאוות שלנו באות מהדמיון שלנו, מהמחשבות שלנו. זה לא שום דבר מעשי. זה לא אמיתי, זה לא חי, זה לא שאתה יכול לתפוס אותו. זה דמיון. לכן, צריך להיזהר מן הדמיון. איך אומר הרמב״ם? יש שני היתרים אצל האדם. אחד היתרים הבעייתיים אצל האדם, ככה מגדיר, זה יתר המדמה. זהו פורע, הוא סופר הזו על התניה שהיה אומר, שבמקום שאתה חושב, אתה שם. אני יכול להיות כאן, אבל אני לא כאן. אני נמצא כאן. כי זה דמיון, וזה דמיון שהופך להיות ממש אמיתי. ממש אמיתי. אני היום יש פסיכולוגים או אנשי מקצוע, שמטפלים באנשים ומוצאים להם דמיון מודרך. מעבירים אותם בכל מיני מצבים, וזה דמיון, אז זה המחשבות. והבן אדם מתחיל להתנהג ולדבר ולהרגיש ולהריח. אני ראיתי דברים כאלה, אני פשוט לא האמנתי. כשאדם יושב על ידך, והוא מריח איזה משהו שליד מפלא מפלא אני אגרה. הוא מריח אותך את הריח, ויכול להביא לך הקטן. והוא פה, ובמרים בריאים שלא יהיה מפולה, בבית שלי, ובמרים עושה מפלא אני אגרה. אבל הוא שם. מה יש כולו, אתה רואה שמשתנים פניו, הוא הולך להיות שמח, מלכים את כולו, אומר לפעילות ואתה... הוא הביא, מה קורה לו? כן, במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אם אדם חושב שבירושלים בבית המקדש, אז ככה עבודתו תלאה. אם אדם חושב שהוא נמצא בחוף הים, אז הוא יהיה בגדר. השאלה היא פה מחשבות של האדם. לכן, מה שאנחנו אומרים, לדוגמה, יקום לקראת אלוהיך ישראל. זאת ההכנה. אני הולך לבית הכנסת, מה זה בית כנסת? נו, אז אני תלכי לחשוב, אני הולך לבית מקדש מעט, בית מקדש אוי וי. אני יודע אם אני בכלל יכול להיכנס, אני עוד תמה, המחשבות שלי לא מאורגנות. צריך, זה האיקון, זה להתכונן, זה לחשוב, האיקון הזה זה לבטל את הדברים שלא שייכים, לבטל את המחשבות, הדמיונות, הכוזמים הללו, שאנחנו בעצמנו נותנים להם אחיזה. רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יסייע לנו, כי הקדוש ברוך הוא היינו עומד על הגשם, והוא לא רוצה שהיצר יעמיד אותנו, והוא מצפה ומייחל ורוצה שאנחנו נעבור את הגשר בשלום. ונדע שעשרות פעמים ניצחנו את היצר הרע בהרבה הרבה דברים, שעצרנו את התאווה שלנו בשנייה האחרונה וניצחנו אותו. אז אנחנו יכולים לו, עובדה. עובדה שאנחנו יכולים לו, וכל אחד יכול פה לזכור מעשה אחד או שניים בוודאי, שהוא היה תאב אליו, ובשנייה האחרונה הוא ניצל. הוא ניצל כי הוא החליט לא לתת לדמיון הזה להמשיך. הוא בלם את עצמו. זה הגילוי של הכל לדבר אותו. זה הניצחון. כי באותו רגע זה הפך להיות, הפסיק להיות דמיון. פתאום הוא אומר, אוי, איך אני יכול לעשות דבר כזה? זהו. לכן חז"ל אומרים, הרהורי העבירה קשים מהעבירה עצמה. כי אחרי שאדם חוטא הוא מתחרט. אדם מערער, הוא כל הזמן בא בתוך העבירה. הוא לא עוזב את זה. זה כל הזמן מוביל אותו. כל הזמן הוא חי את זה. לכן, הפטנט הוא לצחוק את המחשבות על התפילה. איך דוחקים אותם? תפסיקים לחשוב עליהם. כי אנחנו חושבים עליהם. אנחנו חושבים עליהם באים. לא חושבים, הם לא באים. מה? לא. ומה שאמרו שם, שירורי העבירה קשים מן העבירה, זה לא, אז אוקיי, אז איך תעבור? אלא אומרים, שאדם שחוטא עבר, בסדר, אז אם עשה במזיד ולא התחרט, אז תלוי באיזה עניין. ואם עשה בשובר, הוא גם תלוי קורבן, הוא לא פטור. את המחיר הוא צריך לשלם, נזק נעשה. אבל יש מקום לחרטה, יש מקום לתשובה. אבל הרהורי עבירה עוזים את האדם, כי הוא כל מה שנותן להם ממשות, זה רצון, והוא תאב לזה, אז זה חי בתוכו ולא מפסיק. כשאדם עשה את העבירה, אז הוא נשגף, זהו, גמר, אז המחשבה נגמרה. אז לא אומרים לו, לך תעשה. אבל אומרים לו, תראה כמה המחשבות הללו הן קשות. מה היה צריך מהן? מחשבות של קדושה. כי אנחנו יודעים שאין וקום. יש או זה, או זה. או קדושה, או ההפך. נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם. דרשו, בואו לירושלים. תאמרו לכנסת ישראל, כי בא מועד. נחמו נחמו עמי.